נתאר את הדמות הענקית של מרן הרב. כמובן מאוד קשה לנו להיפגש עם הגדלות שלו, הידיעות העצומות שלו בכל מקצועות התורה והחיבה והשייכות לכל דבר ודבר בתורה, שאצל הרב זצ"ל היה הכל אורגני, הכל מחובר, הכל מקרין זה על זה, ודאי באופן מיוחד במינו. מה שרציתי טיפה לגעת היום זה בכמה דברים שכותב מרן הרב על התפילה, כאן שבחודש אלול במיוחד, במהלך הימים הנוראים, אנחנו צריכים להוסיף התחזקות בעניין התפילה. אז אמנם מרן הרב משקיף על הכל ממקום מאוד נשגב, ובכל זאת אנחנו ננסה לאחוז מעט מן הדברים האלה גם לגבינו. ידוע שמסופר, הרב חרל"פ סיפר שהוא ראה פעם את מרן הרב כשהוא היה במושבה הר טוב, כשהוא בבוקר מתעכב, היה איתו שם, בבוקר הוא מתעכב מלהגיע לתפילה, אחרי זה הוא רואה את מרן הרב עוסק בשיחה עם העיקרים שם על המטעים, על עבודת הקרקע שלהם וכל מיני עניינים שלכאורה לא קשורים. וכששאל אותו מה פשר הדבר, הוא אמר, חששתי לקלוט הנפש בתפילה. מרוב צמאון ותבערת קודש, הרגיש שזה כמעט פיקוח נפש, צריך קצת להנמיך את הצמאונות העזים האלה, כדי שהוא יוכל בכלל לגשת לתפילה. לכן בעצם הוא פנה לדבר אחר, כדי להיות מסוגל להתפלל. האמת היא, גם לימוד התורה של מרן הרב היה קצת שייך לתפילה. יש בפרקים, בעולת ראייה שהרב מקדים לפני התפילה, הרב מובא שם, מובא גם בעניה, על רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, מכונים תורתם אומנותם. שלכן הם מסוגלים להיות פטורים מתפילה בזמן שהם לומדים. אז מסביר הרב שהתפילה ביחס ללימוד היא כעין האומנות ביחס למחשבת האומנות. זאת אומרת, בדרך כלל אצל אומן צריך קודם ללמוד, לתכנן, ואחר כך לגשת ולבצע. אבל יש כאלה גדולים שגם התורה אצלם היא כל כך חיה, היא כל כך ממלאת את כל הרצונות, את כל החיות, את כל החושים, עד כדי שכאילו בעצם כוללת כבר התורה שלהם גם את העבודה שצריכה לעשות התפילה אחר כך, וכאילו בעצם אפשר לצאת ידי חובה בתורה. אז כמובן הרב לא נהג כך בעצמו, אבל כמה תיאורים של אנשים על הלימוד שלו, כמה הוא היה חי, כמה הוא היה במיוחד בפסוקים או בעניינים שמבטאים תוכן מיוחד, הרב ממש היה שם כל כולו, גם בכל סוגיה. לכן זה ממש שייך לדמות שלו. אנחנו מכירים את מה שהרב פותח את ענייני התפילה בתיאור כזה: התפילה המתמדת של הנשמה מתאמצת היא תמיד לצאת מן ההיעלם אל הגילוי, להתפשט על כל כוחות החיים של כל הרוח והנפש וכל כוחות חיי הגבייה כולה. הרב מחדש לנו מושג. יש מושג של נקראת התפילה של הנשמה. ממשיך הרב גם בפרק הבא, הנשמה תמיד מתפללת. הכוונה היא בעצם שבעומק החיים של כל אדם, הרצון להביא את עצמו לשלמות גדולה, הרצון להביא את עם ישראל כולו ואת כל העולם כולו לשלמות גמורה, הוא קיים כל הזמן. הוא המנוע של הכל, בעצם הוא החיות העמוקה יותר של כל אדם. וכך יצא שאדם שמתפלל נכון, אדם צריך לדעת בעצם שהתפילה היא מעין צורה של ביטוי לגודל העצום הזה. נכון שכשאנחנו קוראים את סידור התפילה שתקנו לנו חז"ל, אנחנו מבינים בזה חלק, ואנחנו לא רואים בזה את כל העומק ואת כל השתוקקויות שנמצאות ברמה הנשמתית, אבל חז"ל כן תמנו, בניגלה ובניסטר תמנו חז"ל בתוך הדברים את מה שמחבר אותנו אל המציאות הנשגבה הזו. ואדם צריך לדעת שכרגע בתפילה צריך להיות חיבור בינו לבין הגודל הזה הנשגב, שאליו כל המציאות כולה חפצה להתעלות. במקומות שונים הרב נוגע בגדלות הזאת, במיוחד זה נמצא בפרקים שהרב עוסק בהם בביאור הקורבנות לפני התפילה. וכשהרב עוסק בכך שצריך לגשת לתפילה מתוך הגובה של בית המקדש, של הגודל השלם של עם ישראל, אז שם הרב מבטא בצורה סיעית את המגמות הגדולות שבעצם אליהם צריכה התפילה להגיע, שאולי זאת המטרה שתקנו לנו את אמירת הקורבנות, כדי שאנחנו נצא לדרך מתוך מילוי של השאיפות הגדולות הללו, כפי שהם היו בעת המקדש על מכונו. נמצא כאן בכמה מקומות, במיוחד ישנה כאן תפילה מופלאה עמוקה, אנא בכוח, אנחנו אומרים את זה מדי פעם, גם מקבלת שבת, זאת תפילת רבי נחוניה בן הקנה, תפילה מאוד עמוקה, לא נוכל כמובן במסגרת הזאת להיכנס ללימוד התפילה הזו, אבל בכמה נקודות יש כאן בעצם מעין אותו ביטוי. הרב אומר שהתפילה הזאת בעצם באה לבטא בסקירה של כל המציאות של עם ישראל לאורך כל הדורות את השתוקקות האומה, למה האומה משתוקקת. אז עם ישראל בעולם כאילו מוצא את עצמו, בא אל העולם ממקום מאוד גבוה, במקום מאוד גדול, מרצון תיקון מאוד 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 שלם, אבל הרצון הזה נפגש במיצרי המציאות שלנו, הוא מרגיש את ההגבלה, את מה שהמציאות לא יכולה בבת אחת לקלוט, את מה שאנחנו חפצים, ולכן בעצם התפילה מתחילה בנוסח, אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה. הביטוי צרורה מתייחס למיצרים, לצמצומים, להגבלות, לסיבוכים, כפי שהרב מתאר את זה. ככה הרב ממשיך בביאור התפילה הזאת, ולקראת הסוף הרב מציין כאין שתי קומות. קומה אחת שהרב נמצאת, הרב מבאר בה את המשפט, חסין קדוש ברוב תובחן האל עדתך. המושג חסין מבטא חוסן שהוא יותר במובן של החזקת העמדה. אנחנו יודעים שעם ישראל עבר הרבה, ובעצם התפילה באה קודם כל לקרוא לקדוש ברוך הוא, להתפלל ממעמקי ליבנו שהקודש שבקרבנו והשאיפות הגדולות לא יצטמצמו ולא ייפגמו ולא יעצור אותם כל האיסורים וכל הכוחות הרעים שעם ישראל פוגש במציאות. להתפלל על חוסן ולהגיע עד ימות המשיח. אבל עד זה ישנה תפילה, משפט שמבטא מדרגה עוד יותר גבוהה. יחיד גאה לעמך פני זוכרי קדושתך. הוא פעם דברים מאוד עמוקים, אבל הרב אומר שהכוונה כאן היא למה שבימות המשיח, שבית המקדש ייבנה, וכן נוכל להגיע למעין שלמות חיבור אל ריבונו של עולם, אז נוכל לחוש איך המציאות האלוקית והשלמות האלוקית מתנסית עוד הרבה מעבר להשגה שלנו, ואיך היא משם מסוגלת להקרין עלינו. לכן זה מבוטא ביחס ריבונו של עולם, שהוא יחיד, מתגאה מעל כל ההשגות שלנו. זאת תפילה ממש השיא של כל המהלך הזה. אבל למה סיומת זוכרי קדושתך? אומר הרב, בגלל שהגודל הזה, הנשגב הזה שעתיד לבוא, הוא לא חדש אצלנו. הוא כבר קיים בנשמה שלנו. עם ישראל יצא ממצרים הדת הדאחי, ונוצר את הדת הדאחי. לכן יש פה עניין של זיכרון, שעם כל הירידות שירדו, אנחנו זוכרים את הקדושה העליונה, קדושת היחיד, יחידו של עולם. זה קשור גם לזיכרונות שאנחנו אומרים מראש השנה. אז זה שוב שב לגדלות הנשמתית, השורש של הצמאון שלנו, וזה מסוכם במשפט האחרון, שבעתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות. כבר יודע תעלומות אומר לנו, כן, שמדובר פה באיזה השקה, ומה שרק ריבונו של עולם יודע ולא אנחנו. ואז אנחנו פונים אל הגודל הזה בשתי ביטויים, יש שבעה ויש צעקה. אב אומר, הצעקה זה כנגד הצרות והייסורים שמעכבים אותנו בכלל מלהגיע למציאות המתוקנת שאליה אנחנו ראויים. והשבעה זה כלפי המדרגה הנחשפת העליונה, שלעתיד לבוא נוכל יותר לחוש אותה, יותר לחשוף אליה. וכן, זה פוגש אותנו עוד ועוד, הגדלות הזאת, גם בהמשך, כשהרב מדבר פה על מי שנחרב בית המקדש, כן, כתוב פה, נתב אבונותינו חרב בית המקדש, בוטל התמיד, הרב אומר, אף הפי שנהרס הבניין הקדוש ונחרב, וכל סדרי הקדושה בקביעותם נסתמו, לא זזה הקדושה הפנימית הקבועה בתוכיותה של הנשמה הישראלית, שממנה נובע הוא כוח השפה הקדושה. וכן הלאה, הרב פה בכלל במקומות מזכיר את הגדלות הזאת שאיתה אנחנו נושאים, מאיתה אנחנו קונים, וזה בעצם המקור לכל הכיסופים, וזה הגודל הפנימי שלנו, שממנו אנחנו שואבים את כל הכוחות המיוחדים שלנו. כידוע, מרן הרב באמת היה כל כולו חי תמיד את הגובה הזה, את ההסתכלות הזאת על כל דבר ודבר מתוך הקומה הנשמתית השלמה. מתוך זה באמת הכל נזכר אצלו באופן יותר מאוחד, יותר שלם. ומבאר הרב, כל תפילת ישראל וכל תהילותיו, מאז מקדם, עד בו תור השלמת אופיו, כולה מסה אחת גדולה להוציא אל הפועל את הכישרון העליון של הוד התפילה וגבורת חייה על כל הנשמות ועל כל המעשים. הכישרון העליון של הוד התפילה וגבורת חייה על כל הנשמות ועל כל המעשים. זאת אומרת, כאילו כל התפילות שלנו, גם של כל יחיד ויחיד, הן מצטרפות לכאילו תפילה אחת ארוכה, שכנסת ישראל פועלת כל הזמן איזו תקיעת שופר ענקית שמרוממת את כל המציאות כולה, וזה בעצם הבריח התיכון של כל מה שאנחנו עושים, הלב של הלב, שממנו אנחנו יוצאים לכל דבר ודבר, ממנו אנחנו שואבים את הכוח, את העוצמה שבה אנחנו פועלים ועושים. באמת, מרן הרב זכה להיות הנשמה המחברת את עם ישראל, עכשיו מתקבץ לארצו עם כל מה שנצבר וכל הגלויות, לשוב ולטעת את כל הגדלות הזאת בארצו, וגם להשקיף הלאה מתוך הנקודת מוצא הגדולה הזאת גם איך כל המציאות הזאת צריכה להסתדר, להתרקם ולהיות שלמה יותר לקראת העתיד לבוא, לקראת מה שאנחנו מתקרבים והולכים, בניין בית המקדש וביאת משיח צדקנו. והוא באמת כל כולו חי את זה, ממשיך להשפיע ולהקרין, כמו שהרב סעודה תמיד היה מבטא את מה שהמרן הרב מדריך אותו. ואין ספק שתלמידיו ותלמידי תלמידיו שלומדים את תורתו וחיים את אורותיו, הם ממשיכים והולכים בעצם את ההגשמה של הראייה הכללית הזאת. אנחנו נמצאים פרשת ראה, מרן הרב האמונה הייתה בחינת ראייה, כמו שהחסידים מזכירים, הכל היה חי, מוחשי, מאיר. הכל היה בחינה של שירה. וכך כותב מרן הרב חרל"פ, אחת הנשמות הכוללות שחננו השם בדור האחרון בשביל המרום, גם ארץ עירה מכבודו, היא נשמת רבנו אור ישראל וקדושו. נשמתו חבקה בזרוע כל העולמים, יחד עם הגדלות הזאת היה מחובר לכל דבר ארצי, שמח לכל נדבך הבניין בארץ, מנשק אבניה, מחבק כל דשא בארץ ישראל, דבוק בשם אלוקם, מחבב כל אחד מישראל. כן, הוא אומר שם, ששורש החיים של האישים העליונים האלו היא האהבה. כל עוז חפצם להיבלע כולו במקור האהבה הבלתי סופי. האהבה מתפשטת לכל עבר ופינה, לשמיים ולארץ. לכן יש אומרים שמרן הרב היה כולו שירה אחת גדולה, שירת החיים שלו. יש לו פסקה שנקראת משורר שירת אין סוף בפנקסי הראייה מ"א. זה באמת הכינוי שניתן לקרוא לו. אז הביא מרן, אז הביא הרב נריה, שמע בשיחות של הרב לסעודה שלישית. התורה כולה נקראת שירה. למה זה מופיע דווקא בפרשת וילך? אתה כיתו לכם את השירה הזאת. אז הוא אומר, הרב הסביר שדווקא כעת, שעם ישראל נכנס לעריבות, כן, עריבות של כל אחד על חברו, כמו שמופיע שם בניצבים, כן, הברית שמאחדת כל אחד ערב על חברו, בכלל ישראל מאוחד, אז בכלל ישראל מאוחד מתי? בארץ ישראל, הרי הערבות נכנסה לתוקף רק בארץ ישראל, אז התורה יכולה להיקרא שירה. אז הכל אורגני, הכל מחובר, הכל מאיר יחדיו. אז זה באמת מתאים למהלך החיים המיוחד שזכינו קצת להבין ממרן הרב.